שלום וברוכים הבאים לפרק 28, חשוב 7 שניות יותר, והיום פרק מיוחד, הישר מחדר חדר האוכל של נצר סירני.
תיקח אתה.
אורן לוי, מה שלומך?
בסדר, חמים ונעים פה. אני מקווה שהיה זה, שנחזיק מעמד עם האינטרנט של הטלפון. מה שלומך?
מקווה שהתשתיות של נזר סירני יחזיקו מעמד באמת עם הפודקאסט חירום הזה שאנחנו
לא, לא, אין לי ספק. נצר זה קיבוץ מכובד. יהיה בסדר. על מה אנחנו נדבר היום?
אני חושב שאין מנוס מלדבר על דאלאס. אני חושב שאין מנוס מלדבר על הפספוס האדיר של העונה הזאת. אני חושב שיש כמה קבוצות שאפשר להגדיר את העונה שלהם ככישלון, או על הספקטרום של, אתה יודע, בין הצלחה לכישלון הם יותר בצד של הכישלון, אבל אני חושב שדאלאס היא הסמן הימני של הקבוצה הזאת, ובאמת אפשר להגדיר את העונה שלהם ככישלון מהדהד. מפואר אפילו הרחב, בלילה הזה עם הפוזיישן האחרון הזה מול הבולס, עם האיירבול, ואז עם הסריקה שפוגעת בבקבורד, כאילו אי אפשר היה לכתוב את זה עם שישה שחקנים בכירים שלא משחקים, שלא הבנתי למה לוקה עלה בכלל הרבע הראשון, מה זה היה הקטע הזה?
הבנתי שהיה לו חשוב אולי מבחינת זה היה סלוביניה נייט, או משהו כזה, זה ערב הוקרה לסלוביניה, לא יודע איך זה קשור, זה היה ברור שזה החלטה שלו,
כאילו יותר חשוב סלובניה נייט מלהגיע לפליין. אוקיי, סבבה.
כן, כן, לגמרי. זה הגענו לשם.
זה באמת סיום עגום, אני חושב, לעונה הזאת. ואפילו יש עוד משחק, אתה מבין? יש להם עוד משחק להעריך את עצמם בפורמט הזה. מאיפה נתחיל? אני כאילו באמת מתלבט. אני כאילו התחלתי לחשוב על זה קצת, אני קצת יברבר פה ותרגיש שחופשי לעצור אותי, כאילו, אם אני מברבר יותר מדי, אבל מה שאני מרגיש זה שדאלאס זה נכשלו ברגע שהם החליטו ללכת על קיירי, זה כבר היה כישלון. כאילו, הכישלון הוא בעצם זה שהייתם צריכים לאמר על קיירי.
כן.
כאילו, אתה מבין מה אני מנסה להגיד? כאילו, זה שקיירי לא עבד, זה היה סיכוי סביר מאוד שזה יקרה. זאת אומרת, זה גם כשזה קרה, כולנו אמרנו, זה מישהו שהתגרשה מכוער משלושה גברים, כנראה תתגרש מכוער גם הרביעי. ומה שמפתיע פה זה שזה לא בהכרח על קיירי, כאילו קיירי הוא לא האשם כנראה דווקא בקריסה הזאת. זה באמת משהו, מין קונגלומורט של סיבות, בין עם החלטות גרועות רוסטר ווייז, כאילו ברוסטר קונסטרקשן.
כן.
וטריידים והימורים שלא צלחו, פשוט אני מרגיש שזה כזה כמו, אתה יודע, פורזינגיס לא עבד, ואז ברונסון הם פספסו, ואז הם עכשיו דאבל דאון עם הטרייד על קיירי, וכאילו כל אחת מהצמתים האלה הם פנו את הפנייה לא נכונה, ועכשיו הם הגיעו לאיזשהו מבוי סתום, שתכף נדבר על האם זה סתום באמת, או מה עוד הם יכולים לעשות, אבל זה בעיניי כישלון ממדרגה ראשונה של ההנהלה, ויש פה מין קצת, יש מין הסתם מידה לא מבוטלת של אשמה גם על לוקה, כי הוא הסופרסטאר של החוצה ואין סמכות בלי אחריות, אבל הוא התפקיד שלו זה לשחק כדורסל, הם התפקיד שלו זה לבנות הקבוצה, בסופו של דבר. וגם עם הסופרסטאר וגם עם שלוסי וזה, וגם לברון בסופו של דבר, אחריות אירופה לינקה, ואני מרגיש שבדאלאס הם פשוט לא עשו את העבודה שלהם. בוא נשאר אותך ככה, מי מבין השחקנים 3-9 בדאלאס יכול לשחק היום בבוסטון?
לא יודע, אף אחד. כאילו, באמת, מכל הדברים שאמרת, זה הדבר שהכי פחות בא לי להיכנס אליו. כי באמת, אולי, או אולי בא לי להיכנס לזה מהצד השני של, אני מסכים איתך, פחות או יותר לגבי הכל. בא לי לחקור איתך, כאילו, בפרק הזה, תשארה, את כל ה, כאילו לחפור לעומק של כל אחד מהראשי פרקים שהנחת פה. אני חושב שזה בדיוק המסגור הנכון, ואני חושב שגם אמרנו את זה בטרייד עצמו, אתה אמרת שאם אתה מאמר על קיירי, אז כבר הפסדת, ואני אמרתי הפוך, כאילו אני מסכים איתך, אבל גם אמרתי שאם דאלס היא הקבוצה שאימרה על קיירי, אז אני יודע שזאת החלטה לא טובה, כי הקבוצה הזאת פשוט מתנהלת לא נכון, היא סומכת על האנשים הלא נכונים, היא מאמרת על הדברים הלא נכונים, אפילו המבנה הארגוני של הקבוצה הזאת לא ברור ומעצבן, וכאילו לא ראיתי אפשרות שהצימוד הזה עובד, קיירי ודאלס. אני מרגיש שצדקתי, אנחנו עדיין, כמו שאתה אומר, אי אפשר ממש להצביע על איזה משהו שקיירי עשה, במיוחד על המגרש, שבאמת אפשר להאשים אותו, אבל גם אם הוא היה מדהים, והם ויתרו על כל הקבוצה שלהם כדי להביא אותו, זאת אומרת, אפילו האימור על קיירי נעשה בתשלום מוגזם. זאת אומרת, נכון, אתה מביא שחקן כמו קיירי בגלל שזה כישרון שאתה יכול להביא בזול, נכון? זאת אומרת, יש לו את התדפקות שלו, ואתה אומר, אז אני יכול כאילו למצוא פה מציאה. הם לא שילמו מחיר מציאה על הדבר הזה.
כן, זה הקטע שהם גם לא שילמו מחיר מציאה, כן. הם שילמו מחיר מלא.
ואז אתה תקוע,
הם כאילו. הם שילמו מחיר, כאילו את החבילה שהם שילמו על... כן, עכשיו... כאילו הפחד עם קיירי היה שיהיה off the court issues וזה יחלחל למגרש, אבל בפועל לא היה שום off the court issues, טוב, לפחות בינתיים. לא, אתה יודע, לא חריגים, אתה יודע, כמו פאקינג לצייץ סרטון של מישהו אנטישמי, אבל לפחות, כן, כמו שאמרת, לפחות שאנחנו יודעים. כן, הוא מטורלל, הוא מטורלל, זה אף אחד לא ישכנע אותי אחרת שהוא לא מטורלל, אבל... בסוף זה לא מה שהפיל אותם, זה ה-on the court, כאילו, on the court זה היה כישלון. וכאילו, כי לא היה הגנה מסביבם, הם שניהם צריכים את הכדור, או רוצים את הכדור, הם יכולים גם להיות אפקטיביים בלי הכדור, אבל הם לא עושים את זה כנראה מספיק, והם לא רוצים לעשות את זה מספיק, או שלא, ג'ייסון קיד לא דחף אותם לזה מספיק.
כן.
ואני אתן לך, אל תדאג, אני אתן לך רנט את ג'ייסון קיד, אני מרגיש כבר שאתה 18 פרקים מתחמם לרנט הזה, ואני אתן לך אותו. אבל אני רק רוצה שיבינו כמה זה כישלון, כי הכישלון היה באוויר מהרגע הראשון, אבל הכישלון קרה לאו דווקא איפה שחשבו שהכישלון יגיע ממנו. כאילו הכישלון, כל מי שדיברנו בהתחלה אמר, ה-on the court fit אמור להיות סימלס, כאילו קיירי יכול לחסום ללוקה, ולוקה יכול לחסום לקיירי, וקיירי היה עשה את כמה שלב של לברון, אז למה שהוא לא עשה את זה עם לוקה? בפועל זה לא קרה, בפועל זה היה מאוד מאוד שלם שלא...
לא, אני לא מסכים עם זה, אני חושב שהתקפית זה עבד. לא נראה לי, אני לא מסכים עם זה. אני חושב שהתקפית זה עבד, התקפית זה היה עובד, ובפלי אוף היית רואה את זה, אם היה להם דרך להגיע לפלי אוף, היית רואה שהתקפית...
אני לא בטוח, האמת, אני לא בטוח, אני חושב שזה, כאילו אם אני, שנייה, סתכל שאני פותר אותך, אני תכף... אני תכף אתן לך את השרביט, אני רק כאילו רוצה להגיד, בפרק הקודם דיברנו על כל הפיק אנד רול, ואיך כאילו חמישה שחקנים מעורבים והכל, ובדלס אי אפשר היה לעשות את זה, כי אין להם כישרון מסביב ללוקה וקיירי, אין פשוט כלום, אתה יודע, אז גם הפיק אנד רולים שלהם, הם לא היו מספיק, אני מרגיש, לוקה היה צריך להציג קסם ממש כל פוזיש.
לא, זה פייר.
זה
פייר מהבחינה הזאת שכדי שההגנה שלהם תהיה הגנה של קבוצת NBA, הם היו צריכים לשים מעט כישרון, כאילו, אתה יכול לשים את בולוק ואת הרדווי ואת, לא יודע, ג'יידון הרדי או משהו כזה, ואז יש לך באמת התקפה שהיא אחלה, והיא אמורה לעבוד ביחד, ויש לך יוצרים וקלעים ומסיימים, אבל אין לך הגנה, פשוט. זאת אומרת, אז לפעמים אתה צריך... בשביל לפתור איזה צד אחד של המגרש, אתה צריך לוותר על הצד השני, ואני מרגיש כאילו דאלס, לא היו להם בחירות טובות של סגלים סביב, כאילו, זאת אומרת, של שחקנים השלמים סביב לוקה וקיירי, וזה הערה שהיא הוגנת. במובן הזה אתה אומר, ההגנה שלהם כל כך גרועה, שזה השפיע על ההתקפה. אני שם. ואני לא יודע אם התכוונת ללכת לשם, אבל ככה אני גם, אני מסכים עם הבחינה הזאת. אבל אם אתה מסתכל על הסקילסט, אני לא ראיתי כאילו, אני ממש לא ראיתי את זה כמוך, מבחינת זה שהם לא מיצו את הכישרון שלהם כצמד, כאילו, מבחינה התקפית. אבל אולי שווה לדבר על זה ששניהם גם הגנתית לא מדהים, כאילו, רחוקים מלהיות מדהימים, וגם ששניהם לא מנהיגים בצורה שהיא יכולה, כאילו, באמת ללכד קבוצה סביב, סביב רעיון, סביב הגדולה שלהם. ואולי לוקה יצמח להיות כזה, או שאולי ימצאו לו מאמן שהוא כזה. כי קיד לא עשה את זה בעצמו, אפשר לעשות זה מהספסל.
אז זהו, השאלה היא, האם מה שראית על המגרש מספיק מבחינתך, אם אתה עכשיו ניקו הריסון, או מרק יובן לצורך העניין, האם זה מספיק מבחינתך כדי לתת לקיירי, נגיד, חוזה לשלוש שנים?
לא, מה פתאום?
אתה מבין?
מה פתאום?
אני לא מרגיש שזה מה שהיה שם, זה מצליק.
לא, אני ממש לא חושב ככה. אני חושב שזה, הכישלון הזה, זה אולי הדבר הכי טוב שקרה להם. כאילו, מבחינת, כאילו, אם הם יבינו מה הם רוצים לעשות, הם כן, כאילו, זה מגוחך שאני אומר את זה, כי הם גם אומרים הפוך, הם אומרים שיש מרגישים, קיובן אומר שהוא מרגיש שיש לו סיכוי טוב להשיג את, כאילו, להחתים את קיירי, שזה קוד לכאילו אני הולך שלם לו את מה שהוא הולך בקשת, אני פשוט כאילו בהלם מזה שהוא חושב שזה רעיון טוב עדיין, אבל כאילו חשבתי שאולי, זאת אומרת הם עשו טרייד.
לא, אולי הם רוצים שלא יקרה להם מה שקרה עם ברונסון, שהם יבדו נכס, אתה יודע, בשביל אוויר.
אבל אז אתה פשוט, בעיניי אתה פשוט מגיע לעוד צומת דרכים, ועוד פעם אתה פונה את הפנייה הלא נכונה, והכל על סמך הטעויות שעשית בעבר. זאת אומרת, באיזשהו שלב הם יצטרכו לעשות ריסטארט לאפליקציית ווייז שלהם, ולהבין כאילו איך מנהלים קבוצת כדורסל. אני באמת כאילו כועס על ה, ובאמת אני אומר את זה בזה ללוקה יש אחריות על איך שדברים קורים, כאילו בפירוש הבן אדם הכי חשוב בחדר, והמצב היה קקה, כאילו. אז ברור שחלק מזה נופל אצלו, אבל באמת כמו שאתה אומר, הוא בן 24 והוא שחקן כדורסל, אתה לא יכול לבקש יותר ממה שהוא נותן לך בגיל הזה. ולראות אותם מפספסים פעם אחרי פעם, כאילו את הפואנטה של מה שצריך לעשות כדי להקיף אותו בקבוצה טובה, אני באמת מרגיש שזה נורא קל להסתכל מרחוק ולראות את זה, כאילו, אז אני ממש כאילו, לא יודע, בעיניי, האהבה של קיירי הגדילה את הסיכויים משמעותית של לוקה ירצה לעזוב. עזוב את קיירי, כאילו. אז בעיניי זה, כאילו, הייתי מתרחק מזה כמה שאני יכול, גם עכשיו הייתי, כאילו, הם צריכים למצוא דרך להתחיל מחד, כאילו, להתחיל את הדבר הזה, ואולי זה שכן תהיה להם את הבחירה שלהם, הרי כל הטנקינג שלהם הוא טנקינג מאוד ספציפי, כאילו, זה בגלל שה, אולי לא כולם יודעים ויודעות את זה, זה שכאילו בגלל שהבחירה שלהם הולכת לניקס, אם היא לא בטופ 10, אז הטנקינג ספציפית למקום 10, כאילו מהסוף, הוא מאוד מאוד רלוונטי אליהם. והסיכויים שהם יקבלו את הבחירה שלהם הם מאוד גבוהים, וזה בפירוש כאילו הנכס הכי גדול שיש להם, חוץ מלוקה וקיירי בשלב הזה. צריך לעשות, כאילו, אני פשוט לא סומך על האנשים בטופ, כאילו, אני לא סומך על קיובן, אני לא סומך על הריסון, ואני לא סומך על קיד, אז כאילו, בעיניי זה כמעט לא משנה מה השאלות שתשאל, אני די בטוח שהם יטעו בתשובה שלהם.
כן, הם לא נתנו יותר מדי סיבות שנסמך עליהם באמת. כן. כן, הם לא נתנו סיבות לסמוך עליהם. אני מרגיש שהם קצת כמו מאמר בקזינו שלא תכנן להוציא $1,000 כזה, ואז הוא הגיע כזה ל-$800, הוא שם אימור של $800 על $800 והפסיד, אז הוא ב-1,600, הוא אומר, עכשיו אני אחזיר את הכסף.
כן, זה בדיוק זה.
אז אני אשים, ובסוף אתה יודע, הוא לא תכנן להוציא $1,000, הוא הוציא איזה 8,000. וכאילו, הם לא. ממש מנסים כל הזמן כזה להחזיר את הכל באימור אחד, כזה, בבת אחת, במקום להקל את שאנחנו ברוק בוטום, ובוא נתחיל לבנות את ה-way up, כאילו. למרות שאני לא יודע אם יש להם זמן, כי לוקה עם 3 שנים נשאר לו בחוזה. אתה יודע, זה לא unprecedented ששחקן רק בשנה האחרונה, ראינו את קווין דורנט מבקש טרייד עם 4 שנים בחוזה. ודונובן מיטשל עבר בטרייד עם 4 שנים בחוזה. זה לא unprecedented שזה קורה.
לא, בכלל לא.
ויכול להיות שהם לוקה זה יהיה אחרת, אבל כאילו זה, יש פה גם את המימד של הזמן שדוחק בהם.
חד משמעית, ו... לא יודע, אני... האנלוגיה של המאמר, משהו שעמד לי בראש ממש בדיוק בניסוח הזה, אבל באמת אני לא מספיק בעולם הזה, לא הרגשתי בנוח עם המטאפורה, אז אני שמח שהבאת את זה, כי זה ממש משהו שחשבתי עליו. לגבי לוקה, אני לא יודע כאילו אם זה יבוא ממנו או אם זה יבוא מהם. זאת אומרת, יכול להיות שבאיזשהו שלב הפתרון הכי טוב יהיה באמת להעביר את לוקה ולהתחיל מחדש, וזה יהיה הזיה, כי זה משהו שאתה כמעט לא עושה, אלא אם כן אתה... כאילו, אני כמעט לא מצליח לחשוב על דוגמאות למתי זה רעיון יותר טוב מאשר פשוט לשמור את השחקן הכי טוב, אבל הם פשוט חופרים לעצמם כזה בור כל הזמן, ואני פשוט, אני לא יודע, כאילו, גם, אתה יודע מה? אמרת, בוא נעשה פרק על דאלאס, בעיניי זה קצת, זה יותר, כאילו, מה המילה שאני מחפש? זה יותר היפותטי מפרקים אחרים שאנחנו עושים אפילו, בגלל שאתה פשוט יודע, אני יכול להגיד לך מה אני חושב שהם צריכים לעשות, ואז אני די בטוח שהם יעשו את ההפך. אז זה כאילו כמעט לא רלוונטי, אבל יכול להיות שמתישהו לוקה באמת לוקח את זה מהידיים שלהם ואומר, בוא נתשמעו, אנחנו, אני משחק פה בתוך הקומפוסט המהביל הזה, וזה לא מתאים לי, כאילו, ובואו תשיגו עליי משהו ותנו לי ללכת, אבל גם במקרה כזה, פתאום אני נזכר בקובי בריינט ב-2007, כן, כאילו, תחשוב, אבל כאילו, לא משנה כמה המצב יהיה אחר, אתה זוכר בלייקרס, שקובי בריינט ביקש שיעבירו אותו בטרייד, והם כבר הסכימו, ואז הם הראו לו את הטריידים שהם שוקלים, כאילו אם זה דטרויט או שיקגו, אני חושב שזה היה שיקגו ספציפית שהראו לו, תשמע, אני אעביר אותך לשיקגו, מי זה? קאפצ'ק? לא זוכר מי היה ג'נרל מנג'ר. אני אעביר אותך לשיקגו, אבל זה הדברים שהם הסכימו לתת לי, וזה כל הקבוצה. זאת אומרת, אז אתה עובר מקומפוסט מהביל אחד לאחר, ולקבוצה בלי עתיד, לקבוצה בלי עתיד. אז גם המצב של דונצ'יץ' לא נראה מזהיר, כאילו.
כן, אני לא התחלתי לחשוב ברצינות על טריידים ללוקה.
לא, אני רק אומר שהם יכולים להיות תקועים, כאילו, גם אני לא.
כאילו, הדבר היחיד שלה לי בראש זה לפליקנס, אתה יודע, תמורת זיון ומלא בחירות, אבל זה כאילו, זה פשוט נראה לי משהו כל כך דפוק שדאלס אולי יכולים לעשות.
כן, הם יכולים לשכנע את עצמו.
אבל סתם, זה רק משהו שקפצתי לראש כזה במקלחת. זה הדברים שאני חושב עליהם במקלחת. אל תשפטו אותי.
כל אחד וזה במקלחות שלו.
אז בהנחה בדלס, כאילו, בוא let's game it out, כאילו, מה האופציה של דלס?
אז זה מה שאני אומר, אני לא יודע כמה זה משנה, כי הם לא, אבל הם לא פועלים בתור שחקן רציונלי, כאילו, באמת, אנחנו יכולים להחליט מה הכי טוב בשבילם, אבל זה כמו להגיד מה קיירי צריך לעשות, מה קיירי צריך להגיד לתקשורת, זה פשוט לא רלוונטי, הוא לא הולך לעשות את זה, אז כאילו, אז כן, נראה שהם הולכים לשמור על, לנסות להחתים את קיירי, נכון? זאת אומרת, זו מטרה שלהם. באיזשהו מקום, אולי זה כאילו כבר האימור הכי שפוי שהם יכולים לעשות זה לקוות שזה יסתדר.
אז מה בעצם האנדגיים? כאילו, האנדגיים זה רק טרייד.
מה יש לך ביד אם אתה דלס? מה הסיבות להיות אופטימי? את לוקה, יש אולי את קיירי אם הוא נשאר ואנחנו רוצים. יש את ג'וש גרין, ג'ייזן הרדי, והבחירה הזאת שתיאורטית כאילו אמורה להיות בדראפט חזק. חוץ מזה, יש את קליבה ושאריות, נקרא לזה ככה. אני לא מהמחזיקים מרג'י בולוק, ואני חושב שגם ששאר אלה גם יותר מצטרפת אליי מאשר לא בעניין הזה. זהו, אז הטייק האופטימי אומר, כאילו, בוא ניתן לזה עוד צ'אנס, בוא נראה מה אפשר להשיג עם הבחירה הזאת מבחינת טריידים, או אם אפשר באמת ללכת על שחקן שהוא במקרה גם מאוד מאוד מתאים לנו בבחירה הזאת, ולקוות שאפשר שיהיה איזה באונס בק. בכל זאת, הקבוצה הזאת הגיעה לגמר המערב ממש בפלייאוף שעבר. הייתי נזהר מלהיות אופטימי, כי לא כשמדברים על אופטימיות זהירה, אבל מה אתה חושב?
כן, אני מתלבט כמה להיכנס בטיעון הזה של הגענו לגמר המערב, אז תנו לנו עוד צ'אנס. כאילו, הגעתם לגמר המערב, הפסדתם שם, כאילו, לא הייתם קרובים לנצח את גמר המערב, והגעתם לגמר המערב, בין היתר כי פיניקס, כאילו, כי לוקה נתן איזושהי הופעה חד פעמית מול פיניקס, ולא חד פעמית, כאילו, כי לוקה הוא סופרסטאר חד פעמי, אבל זה כאילו, אתה לא יכול לבנות על זה.
למה לא? הוא כל שנה עושה את זה.
אני לא חושב שכל שנה גם הקבוצה ממולטי קרוס מנטלית ככה. זה מה שאני חושב שהוא לא סוסטיינבל, כאילו, כל שנה. כאילו, לוקה יהיה אדיר כל שנה, אבל לא בטוח שמצאת השני יהיה קבוצה שפשוט תחרבן במכנסיים, אתה יודע, בגיים 7 בבית כל שנה. ובלי קשה, אין את ברונסון, ואין את DFS, ואין את דין ווידי, שזה שלושה שחקני חמישייה, או שלושה מהשישה שחקנים הכי טובים בקבוצה הזאת. אז לנסות כאילו להגיד, הנה, אנחנו רק שנה רימוב, זה כמו שאטלנטה באו ואמרו את זה. גם אטלנטה עשו את אותו טיעון בדיוק לפני, מה, אבל הגענו לגמר המזרח לפני ב-2021.
עד כאן.
הנה, חיממת
אותו. עד כאן, עד אטלנטה, שם אתה יודע. לא, זה לא אטלנטה, בגלל שטרי יאנג הוא שחקן שהוא טופ 25 בליגה, ואם אתה רוצה כאילו להיות נחמד, אז הוא טופ 18, ולוקה הוא שחקן שהוא טופ 5 או טופ 8 בליגה, נכון? זאת אומרת, אז הדברים האלה הם לא אותו דבר, אז אני מבין מה אתה אומר, ואני גם לא חושב, לא אמרתי, הגענו לגמר המערב במובן של אנחנו קונטנדרים, זה לא הפואנטה, אבל הפואנטה הייתה שיש שם משהו, זאת אומרת, שיש איזשהו גרעין שאפשר מתוכו לצמוח, ולהיות, וכבר יש איזשהו proof of concept, שאפשר לקחת אותו לשנים הבאות. אני מסכים עם הטיעון שהבעיה כאן היא הסגל יותר מאשר, כאילו הסגל שסביב לוקה שמאוד מאוד השתנה בינתיים, לרעה. עוד משהו לגבי החרבון במכנסיים של פיניקס, כן, נכון, קרה משהו מוזר, אבל כל שנה קורים דברים מוזרים, פשוט אתה לא בטוח מה זה, אז הפעם זה היה שפיניקס החליטו שהם פשוט לא היו שם מנטלית במשחק הכי חשוב של העונה שלהם, אבל באותה מידה זה יכול להיות שתי פציעות של שחקני מפתח, ואתה שם עוד פעם, זאת אומרת, אני לא אומר, אני לא אומר שדלס היא קבוצה שהיא קונטנדרית הייתה עונה, ובעונה שעברה הייתה קונטנדרית מטורפת, אבל שיט קורה כל הזמן, ואם יש לך שחקן ברמה של לוקה, אז יכול להיות שאתה יותר קרוב ממה שאתה חושב כל הזמן. זה מה שאני מנסה להגיד.
כן, כאילו עם הטיעון הזה אני יכול להסתדר, של כאילו לוקה זה השחקן שאתה רוצה, כאילו כש-when shit goes down אתה רוצה את לוקה לצדך, וכאילו אני לא יודע, אני מקביל את זה כאילו, אתה עכשיו באוטו שמסתחרר, אתה רוצה נהג ממש טוב. לוקה הוא נהג ממש טוב שיודע להשתלט על האוטו ולהביא אותו לאן שצריך, אבל הוא צריך שיבנו לו את האוטו, הוא צריך שיהיה לו את המכונאים מסביבו, הוא צריך שיהיה לו כאילו את האנשים שיתמכו בו. אני חושב שכאילו במובן הזה ה-NBA הוא כזה מאוד דומה לפורמולה 1, יש את הסופרסטאר שהתפקיד שלו זה לנהוג באוטו, ויש את כל המעטפת מסביב שצריכה לתמוך בו, ואני חושב שבדלס פשוט אין שום מעטפת, כאילו הם כאילו בנו על זה שלוקה גם יבנה את המעטפת, כאילו סטייל כמו לברון ב-2018 כזה בקליבלנד, שהוא עשה שם הכל. ויש סיבה שלברון הוא לברון, הוא השחקן השני או השלישי או הראשון הכי טוב, אצלי לא, אבל אצלך אולי כן. וזה קצת יותר מדי לבקש משחקן שהוא בן 24, כנראה. אתה יודע, כנראה שמו עליו יותר מדי, וגם הסי שיש לו במהלכים בפרנצ'ייז הוא כנראה משהו שלא צריך לתת לילד בן 24 את הכוח הזה. אנחנו רואים מה קורה לג'אם אורנץ', שחקן שנבחר שנה אחריו, אתה נותן לו יותר מדי כוח, אתה יודע, זה דוגמה קיצונית מן הסתם, אבל זה כאילו, כנראה הם לא, בגיל הזה עדיין אתה לא בשל מנטלית כדי לקבל את כל הכוח הזה, ו... אני כאילו די, אני לא אוהד דלס, אני כן מישהו שרוצה לראות את לוקה מצליח, כי אני אוהב מאוד את איך שהוא משחק. חוץ מבצד ההגנתי, שאני חושב שם הוא מזעזע. אבל כאילו אני מוטרד, אתה יודע, אני מוטרד, כי אני כאילו חושב שזה שחקן עם פוטנציאל לקריירה all time. שאתה יודע, היסטורית כזאת שזה שחקן שאתה יודע, לברון עוד מעט פורש, קווין דורנט כנראה לא יישאר איתנו עוד הרבה שנים, גם סטף, כאילו לוקה הוא השחקן הבא בתור שאמור לקחת את המקל הזה ולרוץ איתו ולקחת הליגה קדימה, ואני מאוד מקווה שהוא לא יאבד את החשק לשחק כדורסל, כי הוא משחק בקבוצה הזאת. אני מרגיש שזה ממש אופציה ריאלית.
גם אני. באסה. ואין לי כוח לדבר על קיד, אני פשוט לא אוהב אותו בתור מאמן, אני לא חושב, אני לא בעניין שלו. מצידי, כאילו, לקפל את זה ל-MVP השבוע, ונהיה עצובים בהמשך העונה עם זה. לא יודע. כאילו, אני חושב שנגענו בהכל, ואין לי הרבה מה להוסיף מעבר, באמת אני אגיד.
וואו, איזה דאון,
כי מה, מה אני אגיד?
איזה תו נמוך לסיים בו.
כאילו, את הנושא הזה כן, אבל זה שם אנחנו נמצאים, נכון? כאילו,
טוב, אז תרים אותנו עם MVP השבוע, קדימה. איך על זה?
MVP השבוע זה שחקן, אני כן התכוננתי, זה דונובן מיטשל, ארבעה משחקים רצופים של 40 פלוס, כן, כן, וכאילו, שניים מהם היו השבוע, אז הוא בעיניי MVP השבוע, ושמתי לב, כאילו, להמשיך את הדאון, זה לא בדיוק דאון, אבל זה מצחיק, שלא ממש היה לי צורך להשלים, אתה יודע, את ההיילייטס של אף אחד מהמשחקים האלה, כי יש משהו בדונובן מיטשל שהוא כאילו, לא עושה לי את זה. מה אתה חושב?
אני יכול להתחבר למה שאתה אומר, לי הוא עושה את זה, כאילו אני מאוד אוהב את דונובן מיטשל, ומבחינתי הוא גם פרסט טים אול NBA, בעיקר כי הוא השקיע בהגנה עונה, והוא חלק מההגנה הכי טובה בליגה, או השנייה הכי טובה בליגה. זה לא רק ג'רד אלן ואבן מובלי מאחורה, זה גם העבודה שהוא עושה בפרימטר, והתקפית הוא, לי הוא מאוד מזכיר את דוויין וייד קצת, בפלשיות שלו וביכולת שלו כאילו להגיע לטבעת ולהשתחרר לסל ולהשתחרר לזריקה, וכאילו מאוד מאוד קשה, הוא מאוד חתולי כזה, מאוד קשה לעצור אותו. אני אוהב את זה, זה לא לכל אחד, אני יודע שזה לא לכל אחד, ובטח כשהוא, אתה יודע, נכנס לאיזשהו לופ כזה של סטפ בק סריז שלא נכנסות, כי הוא לפעמים זה מה שהוא עושה. אז אני יכול להבין למה אתה אומר, אבל אני חושב שהוא יכול להיות בסיטואציה מסוימת השחקן הכי טוב בקבוצה אלופה. כאילו, ואני חושב שבקליבלנד יכולה להיווצר הסיטואציה הזאת. כאילו, זה לא far-fetched לדמיין את הקבוצה הזאת, עם עוד קצת רפס בפלי-אוף, עם עוד קצת גרלנד שמחפה עליו, בניהול משחק ובקליעה, עוד קצת מובלי שמתפתח להיות שחקן קצת יותר שלם. כאילו, הם יהיו ביג סרי מאוד מאוד חזק, ג'רד אלן, כאילו, זה עוד נכס לפחות, כאילו, שיכול לתרום בכל מיני מובנים. אני מאוד מאוד היי על קליבלנד, ויכול להיות שאני היי קצת יותר מהממוצע, אבל אתה בחרת אותו ל-MVP השבוע, אז אני רק רוכב על הגל שלך.
זהו, זה מצחיק, אני לא שם, כאילו כך, כאילו אני צריך עוד שכנוע, אני צריך עוד שכנוע לגבי הטענה האחרונה, לגבי השחקן הכי טוב באלופה, לכל הפחות זה יהיה השחקן הכי טוב באלופה, שאתה מתלבט אם זה הוא או אחד מהשחקנים האחרים, זאת אומרת אם זה הוא או מובלי, לצורך העניין, אבל אני מקבל את כל מה שאתה אומר, אני גם מסכים, זאת אומרת שהטייק שלי היה יותר על החוויה האסתטית, וגם דוויין וייד הוא באמת לא היה לטעמי מהבחינה הזאת, והוא בפירוש כאילו יותר טוב ממיטשל, אבל בפירוש, מיטשל הוא שחקן מצוין, ו-MVP ראוי, ומצפה לדברים גדולים מקליבלנד הרבה גם בזכותו. אני כן אגיד לתת לדונובן מיטשל להיות All-NBA בגלל ההגנה שלו, זה קצת כזה כמו לבוא למסעדה, מאוד מאוד יוקרתית בשביל הסלט, כאילו זה מרגיש לי מוזר, אבל חוץ מזה בסדר.
לא, את האמת שכאילו התחלתי, עשיתי השבוע פודקאסט עם דסקל על ה-All-NBA, והייתי צריך כזה להתכונן לזה, ולהסתכל ממש על כל המספרים של כולם, ולהשוות, ובלה בלה בלה, ומיטשל הוא, מעבר לזה שהוא שיחק יחסית הרבה דקות, כאילו דורבל מאוד, ביחס לשאר הגארדים שהיו בתמונה. השילוב שלו בין דיורביליטי לפרודקשן הוא הכי גבוה, ואתה מוסיף על זה, כאילו ההגנה היא כאילו הדובדבן, אתה מבין? כי כאילו אתה אומר, ההגנה זה היה הנוק עליו בפלייאוף וביוטה בשנה, שנתיים האחרונות, והוא כאילו answer the call על הדבר הזה, והוא הוכיח העונה שהוא יכול לשחק הגנה ולהיות חלק מהגנה קבוצתית טובה, כי יש לו את הנתונים לעשות את זה, וגם השנה היה לו גם את המוטיבציה לעשות את זה. יכול להיות שזה יותר, היינו צריכים לתת לו על זה יותר, להוריד לו נקודות כשהוא היה ביוטה, אבל אני מבחינתי זה כן השפעה בשני צידי המגרש שמאוד מאוד חשובה בעיניי בדיונים האלה. זהו, דיברנו מספיק על דונובן מיטשל. אני אתן את הכבוד לקווין דורנט, שעדיין לא הפסיד במדי פיניקס, והבן אדם הוא פשוט פריק של העולמות. הוא פשוט כל הזמן נפצע, ואז חוזר יותר טוב מאיך שהוא היה. אני לא מבין את זה. זה לא איך שפציעות אמורות לעבוד. הוא קולע מאז שהוא חזר כמעט 30 נקודות למשחק, 55% מהשדה, סליחה, 57% מהשדה, 54% מהשלוש. הוא מקבל גם עכשיו עם פיניקס, יש פתאום איזה פוזיישנים שפתאום דורנט מקבל שלושה פנויה. ואני אומר, בחיים, אני לא חושב שבחיים ראיתי דורנט זורק שלושה פנויה. זה כאילו ממש, זה ממש מוזר לראות את זה, כאילו, אני לא חושב שאי פעם, מ-2010 הוא קיבל איזה שלושה פנויה. אז זה גם נראה שהוא נהנה. ו... לא יודע, זה פיניקס הם הווילד קארט של הליגה. הם מעולם לא היה, לא זוכר קבוצה כזאת אי פעם, ש... אין לנו, יש לנו כל כך מעט ראיות לגביהם, אבל מצד שני הם כאילו הפייבוריטים.
כן, כן, זה מדהים. אני ממש מסכים, אהבתי את הבחירה, אני גם מסכים לגבי דורנט, זה באמת מרגיש כאילו הוא לא יודע מתי פעם הבאה שהוא ייפצע, אז הוא קולע את כל הזריקות שלו כזה, כדי לא לבזבז זמן, וזה באמת מטורף. אני חושב שהוא כן קיבל כמה שלשות פנויות בגולדן סטייט בשעתו, אבל זה בפירוש נחמד לראות אותו בסיסטם התקפי אמיתי שנראה כאילו הוא תפור למידותיו. אני צופה פלייאוף מטורף מבחינת הברקט של המערב. אני אהיה מרוצה כאילו כמעט מכל כאילו, אני אהיה מבסוט ככה או ככה נראה לי.
כן, יהיה סיבוב ראשון מעולה, מסתמן סיבוב ראשון מעולה במערב, כאילו זה פיניקס מול הווריורס או פיניקס מול הקליפרס כנראה, ואז סקרמנטו מול אחת מהן, והלייקרס כנראה יהיו במיקס מול ממפיס, שאין להם את, אתה יודע, שנן שרפ, כל הסיפור הזה, סטיבן אדמס לא יהיה, גם ברנדון קלארק, זה יהיה מאוד, וגם דנבר, כאילו גם הפליקנס נראים ממש טוב, כאילו אני חושב שהפליקנס יכולים לעשות רעש מול דנבר בסדרה, לקחת את זה לשישה משחקים נגיד, גם אם זיון לא יחזור, לא יהיה בריא, אז כן, אני איתך, וגם מנסוטה, אני חושב אולי מנסוטה יכולים גם כן בפליין לעשות רעש. קיצור, אחלה פלייאוף מסתמן במערב, במזרח זה נראה יותר כאילו, הסיבוב הראשון הוא כזה יותר לפרוטוקול, והסיבוב השני הולך להיות.
יותר סטנדרטים.
לא מרגיש שהסיבוב הראשון במערב יהיה חזק מאוד, והסיבוב השני במזרח יהיה חזק מאוד. אז בכל מקרה צפוי לנו פלייאוף. פלייאוף כיף, כמו תמיד. איזה כיף זה פלייאוף. יאללה, אורן, אתה תחזור לנצר סירני, תשחרר להם בחדר אוכל, ואנחנו נתראה בפרק הבא, שיהיה בתקווה עם תשתיות יותר מוצקות.
אמן, אמן, תודה, להתראות.